טוב, אני רוצה להזכיר בתמציתיות, אנחנו נמצאים בפסוקים שבספר זכריה, שעוסקים במספד הכבד על משיח בן יוסף שנהרג, כדברי חכמינו זיכרונם לברכה, והפסוק אומר בפרק י"ב, כן, ביום ההוא, וספדו עליו, אנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים, ספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. מה טיבו של אותו מספד בבקעת, כמספד הדד רימון בבקעת מגידון? אז ראינו כבר שהגמרא במסכת מגילה מתפעלת עד מאוד מתרגומו של היונתן, שמתרגם כך, אני קורא פסוק י' בעידנה היא, היסגי מספדה בירושלם, כמספדה דאחאב בר אמרי, דיקטל יתי עד הדרימון בר תברימון, וכמספד יאושיה בר אמון, דיקטל יתי פרעו חגירה בבקעת מגידון. לפי תרגום יונתן מדובר פה על שני מספדים. האחד על אחאב שנהרג ברמות גלעד על ידי הדד רימון בר תברימון, שהוא היה מלך ארם. והמספד השני על יאשיהו בן אמון, שהרג אותו פרעו חגירה, פרעו נכו, בבקעת מגידו, ושעליו ספד ירמיהו, ויקונן ירמיהו על יאושיהו. ואמרנו שלפנינו פה שני מלאכים, שהם לכאורה רחוקים זה מזה, אחאב היה מאלה שהרשיע והתאיב, ועבד עבודה זרה, מלך ישראל, לעומת זאת יאושיהו בן אמון, כתוב עליו שלא היה מלך שחזר בתשובה, כי יאושיהו בן אמון. מה הקשר בין שני המספדים האלה, ומדוע דווקא, אלה המספדים שבהם סופדים על משיח בן יוסף שנהרג. כל עמום וסתום. מי שמאיר את הדברים האלה באופן נפלא, הלא הוא הרב קוק זכר צדיק לברכה, במאמרו המספד בירושלים. וראינו כמה שהמאמר הזה יש בו השלכות רלוונטיות ואקטואליות, ועצם העובדה שמצוין כאן בפתיחה למאמר הזה, שהוא נכתב, בפטירת הדוקטור בנימין הרצל, זאב הרצל זיכרונו לברכה, כף תמוז תף ריש סמך דלת, זה היה ביום פטירתו של הרצל, ועליו כותב או בעקבותיו כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה את המאמר המופלא הזה, המספד בירושלים. הלא דבר, עכשיו כיוון שאנחנו לא נחזור על הכל, כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, אז אני רק במילים ספורות אומר את העיקרון של הרב, כדי שנוכל להמשיך הלאה. הרב אומר, למה בכלל צריך שני משיחים? ומה העניין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף? אומר הרב, צריך להתחיל ולראות את הדברים מראשיתם. בראשית יסודה של האומה, אנחנו מוצאים לפנינו שני כוחות גדולים בין השבטים, שמיועדים לבנות את הנהגת האומה. יהודה ויוסף. זה ממש שייך לפרשת השבוע שלנו של שבת, פרשת ויגש. יהודה ויוסף. יוסף, תפקידו הוא להיות המשביר לכל הארץ. הוא איש המעשה, כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, והוא באמת נשלח על ידי ההשגחה האלוקית, דרך אומנם מכירתו על ידי האחים, גם כדי להביא בסופו של דבר לפרנסתו של משפחת יעקב, כדי לכלכל אותה בשעת הרעב, וגם בהרחבה גדולה יותר לכל העולם כולו, כי כל העולם המצרי הקדום, הניצול מחרפת רעב כתוצאה מפתרון חלומו של יוסף, ואיש המעשה הנבון שמכין ועוצר בר בכל הארץ וכולי, דברים מפורסמים. זהו יוסף. והפסוק מדגיש, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אגב, אוכה, גם חלומו של יוסף, לפחות החלום האחד, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, בשדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תצובן אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי, מתפרש לא רק כאיזשהו ביטוי של התנשאות וגדולה של יוסף, כפי שמפרשים האחים, המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו.
זה
הפחד שלהם, זה החשש שלהם, נכון. אבל אני אומר שעכשיו אנחנו רואים את ההמשך של הסיפור בדיעבד, מה מתברר, מהו פתרון החלום? התלות הכלכלית של האחים ביוסף, דווקא בתחום הזה של אלומות בשדה, דווקא בתחום הזה של התבועה והבר. הנה כאן נפטר העניין, הוא משביר להם בר, וכשאומר רב, יזכור יוסף את החלומות אשר חלם, אז יש פה באמת ראייה, כיצד יתקיים החלום לא רק במות, כי אחרת למה צריך סתם סמלים, מה זה דווקא העניין הזה? למשל, כשחולם פרעה, שבע פרות עולות מן היאור, וכשחולם שבע שיבולים, אז זה ברור שהחלום הזה מתייחס לרעה ולסובה. אצל יוסף יש לו חלום אחד על האלומות, והחלום השני על השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז את חלום השמש והירח ואחד עשר כוכבים צריך לפענח בפני עצמו. זה לא סתם שהחלום נשנה בדוגמאות שונות, וכמו שיוסף אומר לפרו, על דבר ישנות החלום, אותו כי נכון הדבר מעם האלוהים, ומהר האלוהים לעשותו. מה? וכי באקראי הוא חלם את האלומות וחלם את הכוכבים, והיה יכול גם לחלום, אני יודע מה, שהוא מקים קיר, והנה הקירות שלהם מתכופפים ומשתחווים לקיר שלו, או אלף דברים אחרים. כל דבר יש לו עניין, החלומות הללו הם מסמנים דבר. אנחנו כעת מפענחים רק את החלום של האלומות. חלום האלומות מתפענח כי פשוטו, שאחרי יוסף תלויים בו מבחינה כלכלית, אלומותיהם, התבועה שהם נזקקים לה, משתחווים לאלומתו, וזה כשהם באים אליו, לשבור בר. מה החלום השני? שמש וירח. וזה לא נעסוק עכשיו. כי אם אתם רוצים לפענח את פתרון החלום הזה, צריכים מעמקים גדולים. ופריסה רחבה. אתם יודעים מה? אולי בכל זאת משהו. אני אומר משהו, כי זה שייך למאמר של הרב זצ"ל. באמת, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, זה דבר שצריך הערה גדולה, ואני במשך שנים התלבטתי בו, עד שמצאתי מרגלית יקרה במדרש רבה, שלפי דעתי מפענחת אל נכון את החלום הזה, אבל שזה צריך להרחיב את האופק. כי לא יוסף, אולי רק. יעקב בערוב ימיו מפענח את החלום הזה. כתוב שאביו שמר את הדבר. איפה הוא שמר? הדברים הללו מתייחסים למעמד שלא נמצא בתורה, אלא נמצא בספר הראשון של התנ"ך, בספר יהושע. בספר יהושע, יהושע כידוע הוא מי? מה? מאפריים. ואפריים מי? יוסף. אם אתם רוצים לראות איפה ניצב יוסף כמנהיג גם בכיבושה של ארץ ישראל, בהנחלת הארץ למעשה, הנה משיח בן יוסף אם תרצו, הראשון הלא הוא יהושע בן נון, כובש ארץ ישראל, נכון? וביהושע אנחנו קוראים מעמד מיוחד במינו, בשב, אולי הוא המעמד, מי יודע, אולי הגדול ביותר במקרא, בפן מסוים יותר אפילו אשר קריאת ים סוף, שיהושע עומד ורודף אחרי אנשי כנען במעלה בית חורון, אומר הפסוק, אז אומר הפסוק, בפרק י' ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש בפניך. ויבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל, עולה מן הגלגל עד להרי ירושלים. ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. מעלה בית חורון יודעים איפה זה, נכון? או בית חורון עליון, היום עד היום שומרים הערבים על השם, בית אורל פוקה, בית אורל תחתה, בית חורון עליון, בית חורון תחתון. הדרך היורדת מירושלים, כביש, איך קוראים לזה הכביש היום? כביש? מה? 443, זה הכביש שנוסע דרך בית חורון, הכביש הצפוני יותר, כן? מאזור קלנדיה. אבל הוא רודף עד עזקה ועד מקדה. אתם יודעים איפה זה עזקה? כבר שייך אלינו, עמק האלה. יש לנו את תל עזקה, אנחנו מכירים אותו היטב. והיא בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשרגו בני ישראל בחרב. יש פה שילוב של המרדף של יהושע עם העוצמות ועם העלייה, מה שיהושע עושה זה יזומה עם שחר, כמו שאומרים בצהל, יזומה עם שחר, מי עולה, מי הגלגל, עולה את כל הרי ירושלים, ומגיע עד הפסגות פה, אז ידבר יהושע על אדוני, ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל. ויאמר לבני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. וידום השמש, וירח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ תבוא כיום תמים, ולא היה כיום ההוא לפניו ולאחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. עוצר את גרמי השמיים, שליטה של אדם בגרמי השמיים, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, כדי שימשיך היום, וכדי שניתן יהיה להשלים את המלאכה עד יקום גוי אויביו. הלא היא כתובה על ספר הישר. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מהו ספר הישר? ספר בראשית של אבות האומה שנקראו ישרים. איפה? מחלוקת. אנחנו הולכים לפי דעתו של רבי יוחנן. איפה? מה מסכת ירובין? איפה אכן באמת נמצא הסיפור הזה של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון? בספר הישר, בספר בראשית. אגיד לכם איפה. והנה, זה אומר המדרש, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. עומד יהושע מזרעו של יוסף, והשמש עומד, והירח, ואתם, הם עושים רצונו, ואחד עשר כוכבים, כמובן הם אחד עשר השבטים, כל שבטי יה עומדים סביב, נפעמים ורואים. הנה לכם הפתרון של החלום הזה. רק שנייה אחת. אבל הפתרון הזה, בעיניי הוא פתרון, חז"ל אומרים, אמר יהושע לשמש, לאו זבינא דאבא, האם אתה לא קניינו של אבא? לא כך אמר עליך יוסף, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זאת אומרת, יהושע בשעה שהוא בא להעמיד את השמש והירח, הוא נזכר. זה הלא היא כתובה על ספר הישר. הנה הדברים בספר בראשית. ומי שמגלה זאת, לפחות ברמז, הלא הוא יעקב אבינו, בערוב ימיו, כי יעקב אבינו באמת, בערוב ימיו, שנח עליו רוח הקודש. כל הברכות לבנים הם ברוח הקודש. כל הברכות גם לאפרים מנשה ברוח הקודש. וכשהוא מסכל ידיו, ויוסף רוצה לשנות, אומר לו, יעקב אבינו, ידעתי, בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם. אל תדאג, מנשה, ברוך השם יזכה, יעמוד ממנו גדעון, יעמדו ממנו מנהיגים. אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא גויים. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים על אתר, שכל הגויים יעמדו ויראו משמו בשעה שיעמיד שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אז יעקב בערוב ימיו, ברוח קודשו, מפענח את חלומו של יוסף, שמש בגבעון דום. כמה פילי פלוין, הפירוש הזה של חז"ל, כי באמת אתה עכשיו מבין, אז השמש והירח זה לא דבר בעלמא. מה זה חשוב לענייננו כאן למאמרו של הרב זצ"ל? יוסף השולט באיתני הטבע. גם במובן הפשוט, הכלכלי, האלומות המשתחוות לאלומתו, זה אפשר לומר הדבר הפשוט, זה עדיין בדרך הטבע. משליטה באיתני הטבע, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זה כוחו של יוסף, וזה כוחו של משיח בן יוסף, זה כוחו של יהושע בן נון, שהוא מנהיגם של ישראל, שזוכה לכבוש את הארץ במובן קודם כל הפשוט, הפיזי, ולהנחיל אותה נחלה לישראל. שבע שנות כיבוש ושבע שנות חילוק. כן, רצית לשאול משהו, בבקשה. מה? ידידי היקר, דיברה תורה בלשון בני אדם. אנחנו כולנו מכירים את המהפכה הקופרניקית, ויהיו כאלה שיגידו, זה לא יכול להיות כי כתוב כמו שאתה אומר שם שקוד. הכל יחסי. כשאנחנו בלשוננו שלנו, אנחנו אומרים, השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, נו, השמש זורחת והשמש שוקעת, אנחנו יודעים שזה סיבוב של הכדור. אבל כיוון שבאופן יחסי, זה עשה, אז האדם הרואה, האדם הפשוט הרואה, אומר, כשהשמש עומדת משמעותו של דבר לענייננו כאן, שכאילו פסקה תנועתו של כדור הארץ לצורך העניין. עכשיו, אני גם רוצה לומר, אין חובה לבוא ולומר שהיה פה שינוי סדרי בראשית עד כדי כך שבאמת או השמש עמדה או כדור הארץ עמד, אלא שהוא אורך היום ובעיני האדם כן, היה אור, אור השמש המשיך גם אחרי השקיעה. זה דבר שהוא כשלעצמו מפתיע ומפליא וכו' וכו', לא חשוב. העיקר הוא שהאדם החי רואה את השמש והיא לא שוקעת. זה המשמעות הפיזית של הדברים. אתה לא צריך לחפש את לצורך העניין הזה את הדקדוק המדעי, כי התורה מדברת בלשון הבריות.
לא,
בלשון...
לא, הדקדוק המדעי אומר שחסר שעה באיזשהו מקום, או כמה
כן.
זמן שהשמש זה תשובה...
שמעתי את הדברים, כן, זה גם הופיע בספר הזה על נפלאות הבריאה. אפשר, אפשר, אפשר. מה? כן, אפשר, אפשר. אני... גם אם לא נזדקק לזה, אני אומר שהנס הוא מדהים בגודלו. חברים יקרים, זה יוסף. יהודה הייתה יהודה לקודשו. את יהודה שלח לפניו גושנה, נקרא בפרשה, מה תפקידו של יהודה? להכין בית מדרש. יהודה מבטא את העוצמה הפנימית המיוחדת לישראל. נמצא שיוסף הוא המנהיג בצד המעשי הפיזי, יהודה יותר בצד הרוחני. זה מה שאומר הרב. עכשיו תראו באמת בסיפה, בעמוד הראשון למטה, והנה מתחילה, הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. כמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה משביר, ששלח אותו אלוקים לפליטה רגבה, להחיות עם רב, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר לחם לפי הטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור. ומכיוון שבצד המעשי, אומר הרב זצ"ל, יש דמיון בין ישראל לאומות העולם, בצד הפיזי, בצד הריאלי, בצד הגופני, אז לכן באמת יוסף, שהוא איש המעשה, המעשה בעניין הזה, הוא מקפל בתוכו גם את ההטבה לאומות העולם. ולכן היה נבלע בין האומות, וידע 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים של, שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם, וכו'. זה, מה זה? זה יוסף. ומאידך יהודה, מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקודשו. כאן מוסיף הרב אומר, משיח בשעה שנבחר דוד המלך, דוד מלכה משיחה, הרי בדוד עצמו נכללו שני הכוחות באדם אחד. וזה מה שנאמר אצל דוד, שהוא יודע נגן וגיבור חיל. נבון דבר ואיש מלחמה, ונבון דבר ואיש תואר ואדוני אמו. אצל דוד המלך יש שילוב באישיות שלו של שני הכוחות, וזה מה שאומר פה הרב על דוד. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד, מוהי בערך שש שורות מלמעלה, כן? והנה תכלית בחירת מלכות בדוד, היה שיהיו בית הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי הם עוד עוזרים זה לזה. ואמרו במדרש, נאמר בדוד אדמוני, כמו שנאמר בעשיו, אלא שנוסף בו יפה עיניים ומידת סנהדרין הורג, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם ומלאכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. צריך לשים לב, כי לא הכל שמו לב לנקודה הזאת, שאצל דוד המלך, דוד מלכה משיחה, שני הכוחות נמצאים כאילו בבת אחת. כדי להעמיק בעניין זה צריך להאיר את החזון, חזון יחזקאל. הרב מזכיר את זה בעקיפין, אבל החזון יחזקאל הוא המפתח להבנת כל עניין של משיח בן יוסף, משיח בן דוד. יחזקאל הנביא בחזונו רואה מה נאמר לו שמה. תפתחו את התנ"ך, בואו נראה רגע את זה פה דבר חשוב עד מאוד. פרק יחזקאל, פרק למד וב. למד זין, אבל בחצי השני. חצי הראשון של הספר הוא חזון העצמות היבשות, והחזון השני, אני קורא. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. זה אמיתי? פסוק תדבב, כן. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. אל נשכח, אנחנו עוסקים בספר יחזקאל. כבר לאחר חורבן הבית, ודאי שנים הרבה לאחר שנחלקה מלכות יהודה ומלכות ישראל לשתי ממלכות, מלכות ישראל, מלכות יהודה, והמשבר הגדול הזה הביא בסופו של דבר גם לחורבנות, גם של חורבן מלכות ישראל, וגלותם של עשרת השבטים, וגם חורבן בית דוד, גם חורבן מלכות יהודה, וגלותם לזה. והפצע הפתוח הזה של הפירוד של עם ישראל, לשתי ממלכות היה דבר שבר גדול באומה. יחזקאל מצטווה בחזונו לקחת עץ אחד ועוד עץ, ולכתוב עליו ליוסף את ספרי וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד וחל לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך. מה זה הדבר הזה? דבר עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ומה הנמשל? ודבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ולא יתאמו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. ובמשפטי ילכו, וחוקותי ישמעו ועשו אותם. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי יעקב, ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם היא אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, להיות מקדשי בתוכם לעולם. אחר כך בא פרשת גוג ומגוג. נבואה נפלאה. אבל במה עיקרה, ומה נקודת המוצא שלה? יחזקאל לוקח שני העצים, על אחד כתוב ליוסף ולבית ישראל חבריו, על השני כתוב ליהודה ולבית ישראל חבריו, והוא הופך אותם לעץ אחד. עכשיו אני רוצה לומר הערה מאירה בפרשה הזאת, שלא עמדו עליה הראשונים, ולא עמדו עליה כל הפרשנים הקלאסיים, אפילו יונתן לא. מה זה שני עצים? היונתן מתרגם, היו את גדולתו של היונתן, אבל קודם מתרגם, לוחה חדה. קח עץ אחד, לוחה חדה. זאת אומרת, מה זה עץ? לוח עץ. כי הרי צריך לכתוב עליו. אבל אם זה ככה, אז המשל נראה משל מאוד, איך אומרים, זאת המחשה בנאלית. לוקחים עץ, קרש, כותבים עליו, כותבים עליו יוסף ובני ישראל חבריו, וכותבים על קרש שני יהודה ובני ישראל חבריו, ואחר כך, איך הוא מחבר אותם? בדבק, במסמרים. ואומר, אתם רואים, שני הקרשים מתחברים לאחד. זאת המחשה, אם הייתי אומר, המחשה, מה? המחשה של הגרים. המחשה של הגרים, בסדר. מה החידוש? המשל והנמשל הם כל כך, חברים יקרים, רק מי שיודע פרק בבוטניקה מבין מה עושה פה יחזקאל. יחזקאל עושה הרכבה, הרכבה של שני עצים חיים. מי שיודע מה זאת הרכבה, פה הרכבה של שני עצים ממשפחות שונות, זה איסור כלאיים. הרכבה של שני עצים שהם עצים מאותה משפחה, זה השבחת הפרי. אני הייתי בשעתו, עסקתי במטעים אצלנו כפר ציון, עבדתי לא מעט בהרכבה. יש כמה שיטות של הרכבה. בעיקר יש הרכבת ראש, מה?
רק ענף על עץ אפשר.
לא, 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 זה לא משנה. אתה רוצה הרכבת ראש. אתה חותך, זה משתיל. יש הרכבת ראש. ברור שמדובר פה בהרכבה של שני עצים, וההרכבה הזאת, מה עניינה? את העץ, כן. בדיוק, לכן הדגשה היא עליו, יפה אמרת. על כל עץ הוא כותב, אם הוא חורט את זה, גזע עץ, הוא שם פתק, זה לא משנה. אבל מה העניין של הרכבה? עכשיו נבין לעומק את המשל. למה בכלל עושים הרכבה? למה יש צורך בהרכבה? התשובה היא פשוטה. כשאתה עושה הרכבה, אתה לוקח את היתרונות של שני הסוגים. למשל, אחת את ההרכבות המוכרות ביותר זה תפוז. תפוז, יש בדרך כלל הרכבה של התפוז, אני יודע מה היה שמוטי או הוולנסיה, הזן המובחר, אתה מרכיב אותו על חושחש. חושחש זה משפחת התפוז, אבל הפירות שלו הם פירות מרים, לא פירות טובים. אבל מה היתרון של החושחש? הוא עץ עמיד מאוד, יש לו גם, יש לו קוצים, הוא משתמש טוב מאוד בקרקע, הוא משיש ענפים. העצים האציליים יותר, הם יותר עדינים, יותר מפונקים, והם עלולים לקבל מחלות. כשאתה רוצה לקחת את היתרונות של שני הדברים, אתה מצד אחד מרכיב עץ, עץ עם שורשים חזקים, עם קנה, זה נקרא קנה ורוכב. הקנה היא מעץ החושחש, או עץ הלימטה, מי שמכיר את התפוזים, והרוכב הוא של הזן המובחר. עכשיו, העץ שיוצא כתוצאה מהרכבה, מקבל את שני היתרונות. מצד אחד, יש לו את השורשים החזקים, מצד שני, יש לו את הפרי המובחר. זה העניין של ההרכבה. ועכשיו, אם אנחנו מבינים, יהודה וישראל, יוסף, הקנה, דרך אגב, איפה מופיעה המילה קנה במקרא?
לא
קנה אשר נתן לך, איפה זה מופיע? ואמרת, פרק פי בתהילים, יש לנו פה תהילים זוגר, יפה מאוד אמרת, פרק פי בתהילים. על מה, על מי נאמר הפרק הזה? על יוסף, יפה. איך הפרק הזה מתחיל? נוהג כצאן, יוסף. בשם הקוראים מופיע, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, כולם בניה של רחל אמנו. פעם היחידה בכל המקרא כולה, כולו, שמופיעה המילה הזאת, ועל, וקנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך, ואחר כך כתוב שם על בן אדם, יוסף, זה פרק שנאמר על יוסף. זה פרק מיוחד על... מה? מי אמר את זה? פילי פלוים, אני נתחדש לי הדבר בעצמי, נכון, על בן אימצת לך זה בנימין. כי יש פה, בנימין צריך להבין את תפקידו המיוחד של בנימין פה בתוך כל העסק הזה. כי אנחנו רואים שלא רק משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד, ויש גם תפקיד מיוחד לבנימין. על זה אומר הרמח"ל, זצ"ל ברוח קודשו, כי בנימין הוא המחבר ביניהם. הוא מחבר בין יוסף, לבין יהודה. אבל זה תוספת שצריך להוסיף על המאמר, אז עוד נגיע. זה בינתיים. המשל הזה שמפליא, אנחנו בדרך כלל חושבים שעניין של חיבור של כוחות, פשוט אחדות ישראל, כלל ישראל, שכולם יהיו ביחד. זה ודאי דבר נכון. אנחנו גם מכירים את המשל המפורסם, שהקרש, כל קרש שאתה שובר, כשאתה מביא את הקנים ביחד, אז קשה לך לשבור אותם. זה רק חצי העניין. החצי היותר עמוק, שזה לא רק עניין שאתה ממעטים אתה הופך לרבים, ואז יש לזה יותר כוח. אלא שברבים האלה, כל אחד נותן את הכישרונות המיוחדים שלו כדי לבנות את אחדות האומה. זה יש לו יותר כישרון מעשי, יש לו יותר כישרון מוכני, זה יש לו יותר כישרון פיוטי, זה יש לו יותר כישרון טכנולוגי, זה יש לו יותר כישרון מוסרי, זה יש לו יותר כישרון של מרץ ועשייה. והשילוב של הכוחות השונים הוא שבונה. איפה הדוגמה הכי טובה לכך? הנה, במשל הזה של העצים, שבהם אתה נדרש לכוחות השונים כדי לבנות יחד. אפילו בספר חזקאל, אם תדקדק, יש פה עניין של תהליך. בהתחלה כתוב, והיו לך אחדים בידיך, ואחר כך האחדים, כי זה תהליך של, של, של המיצוי, הופכים להיות לאחד. פילי פלוי. ואור חדש בהבנת משל העצים. ואור חדש, בדיוק שמאיר את דבריו של הרב, הרב אומנם את הדברים האלה לא אומר, אבל מאיר את הדברים של התפקידים של הכוחות השונים, של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה נותן את הכוח החומרי, זה נותן את הכוח הרוחני. אבל, הפרי ההילולים שבא כבר למעלה, הוא מקפל בתוכו בו זמנית את הכוחות השונים. כי מאיפה הוא יונק את כוחותיו? מהשורשים, שזה הקנה. ואת האופי שלו מהרוכב. נמצא שפרי האילולים הוא כבר מקפל בתוכו, איך אומרים, בילט אין, בו מובנה כבר גם כוח יוסף וגם כוח בניין, וגם כוח יהודה. ומי הוא הפרי האילולים הזה? משיח בן דוד, דוד המלך. לכן דוד עבדי נשיא עליהם עולם. לא צריך להיות פה שני מלכים, אלא יש מלך, דוד עבדי, נשיא להם לעולם. הוא, כי הוא מקפל בתוכו כבר גם את הכישרון המעשי כתוצאה מהשורשים של הקנה, וגם את הרוכב. אלא מהי? בשביל זה, כדי שהרכבה תצליח, קודם כל צריך שכל אחד ייתן את שני הכוחות, ימצא את הכוח המיוחד שלו, צריך עוד דבר בשביל זה. ענווה. כי לכאורה יש אחד רוכב ויש אחד קנה. קנה דרך גם ממה באה בילה? קנה. כאן, כאן, בסיס, בסיס. הישיבה ניה על קני, נאמר בפרשת מקצר. כן, כאן זה כמו מגש, כאן. לכן יש בסיס, הקנה והרוכב. לכאורה הקנה צריכה להרגיש נחותה, רוכבים עליה, כמו שאומרים, הוא רוכב עליה. זה עומק זעקתו של ירובעם. מי בראש? מי למעלה? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לי, יחי לא בעינה. היי, בן ישי בראש, מוותר על גן עדן. אתם זוכרים? והרב מביא פה מיד. שיש שני כוחות, צריך לדעת מי הכוח שהוא הבסיס, הקנה, מי הרוכב. אבל כשיש ענווה, כמו ליוסף הצדיק, וואלה, כמה טוב לי שכולם רוכבים עליי. אני נוסע על כתפיי את כולם. כך נאמר אצל יוסף, חור שורה הדר לו, אז יש לו באמת, כמו השור הזה, שהוא נוסע. ובנימין, ובין כתפיו שכן, על הכפק. יהודה בראש, אהלן וסהלן, יהיה בראש, כי אני סוחב אותו עליי. אז הוא מרגיש את התפקיד שלו, שיש ענווה, הכל עובד. כששואלים מי בראש, אז העסק לא מסתדר. אומר לקדוש ברוך הוא בן דוד, אומר לו, אם ככה, אז לא, אני מוכן שהכל יארס, העיקר שלא יהיה בן דוד, בן ישי בראש. בן ישי בראש, יחי לא בעינה. הנה אתם, למה הקדמתי את המאוחר? מפני שהדבר הזה מאיר את דבריו של הרב על דוד המלך שהוא מקפל בתוכו כבר את שני הכוחות. זה היה התכלית. אבל אבונותינו איתו, אומר הרב. הנה, אבל אתם רואים, בואו תראו באמצע, הוא כבר שעה, מתחת עוד כמה רגעים. אמנם אבונותינו איתו אלה, אתם רואים שם באמצע עמוד? שנתחלקה מלכות בדוד, וכל הכוחות, וכל אחד מן הכוחות השונים שהיו רואים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אלוהי משנהו. ומזה יצא, מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים בעוונותינו הרבים. שני הצדדים נפגעו. אפרים, שנוסד על ידי רובעם, שהופקד בתחילה על סבל בית יוסף מפני כישונו המעשי, והיה שלמה את הנער כי עושה מלאכה ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. לכאורה ירובעם היה אדם עם כישרונות מעשיים גדולים. אבל כיוון שהוא נפרד בבית דוד, פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחד לישראל, ואותי שלחת אחרי גבך. ומדי עשה הסילון הממאיר, הזרם הממאיר, חטא עבודה זרה, שגרם להתפתות הנטייה של השיווי שיש לישראל העמים לצד הרע והגרעון. כאילו עכשיו הוא דומה לעמים, כי הוא גם רע כמותם, עובד עבודה זרה כמותם. ועל זה נאמר, כמו שנאמר שם בהושע, אפרים היה כעוגה בלי הפוכה. עוגה בלי הפוכה זה עוגה שנשרפת, שלא הופכים אותה כדי... ויהודה, וחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה שתספיק להמציא גם כן את הצד החסרה החומרי. כיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח רוחני גם כן עד שלא יחזיק מעמד, וקשל גם יהודה עמם. כמו שאומר הפסוק בהושע, ולשונם ומעליהם אל השם למרות עיני כבודו. והנה, גם אחרי הפירוט, אם היו על כל פנים מתאחדים לדעת שכל אחד יסגל לו את נטייתו הפרטית, אבל באופן שיקבלו זה מזה את הצדדים הטובים, ויהודה יקבל מאפריים את הדרכים האנטיות המוכשרות בו לשכלול האומה בתוקף חומויותיו ואנושיותה הכללית, ואפריים יקבל מיהודה, תמשיכו, את הכוח העליון המיוחד לישראל בדרכי הקדושה, מתורת זמירות, מתורה ומידות קדושות והכשרה לנבואה ורוח הקודש למיוחדים לזה. אז כל אחד היה מקבל מהשני. אמנם נכון שזה לא היה כמו דוד שכבר כלל בבת אחת בחוברת את הכל, אבל עדיין יש פה אפשרות של שילוב כוחות. מה לעשות? כמו לקרוא, אני יודע מה, איזה דוגמה ניתן מהדוגמאות הכי נמוכות שווים. כמו קבוצת כדורסל. אז יש אחד שהוא כדורגל, יותר טוב. אחד הוא מגן טוב, אחד הוא חלוץ, אחד הוא שוער, אז כל אחד משלימים אחד את השני. אבל אם כל... כל אחד רוצה להיות כל הדברים, זה לא ניתן. דוד המלך היה משהו מיוחד. אלא שכיוון שנחלקו חילוק הממלכה, ועל ידי ההשפעה המאוחדת עלו הדבר מחויב, שהצד הגובר יהיה לו המצב העליון והרוחני המיוחד לישראל. מי צריך להיות למעלה? בוודאי שצריך להיות בן דוד, שהיא הנשמה המאחדת ומחיה את הגוף. וזה לא רצה ירובעם. למה הוא לא רצה? כי הוא רצה להיות בראש. על כן הייתה התוכנית הפנימית של ציור אפשרות וההתאחדות עם המניעה מצד חפץ ההתנסות שלו במשפט, וזה מה שאמרו חז"ל, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, גמרא מסכת סנהדרין דף ק"ב, ואמר לו, חזור בך, אל תיפרד מבית דוד, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. יחדיו תשכללו את האומה הישראלית, להביאה לתכליתה, להיות לעם השם אלוקי ישראל, ולהיות גם כן ראויה להיות לאור גויים, שהצדדים השווים לכל האדם אשר על פני האדמה, גם כן ראויים להיכנס בבניין. אמנם על שאלת מי בראש, מי שואל מי בראש? ירובעם. מוכרחת לבוא התשובה, בן ישי בראש. כי מבלעדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני, כי חלק השם עמו ויעקב חבל נחלתו, בלי שבראש יהיה ההיבט הרוחני המיוחד לישראל, אז אפסה כל תעודה לישראל חלילה, והנה מעט מכל עמים ורואים יותר מכל עמי ארץ וכליון חלילה. אבל שרירות הלב, או נגיד אנחנו מהי שרירות הלב במקרה הזה? הגאווה גרמה שאמר, היא הכי לא בעינה. יום ונורא. מוטב שהכל יארס, העיקר שלא הוא יהיה בראש. מכירים לפעמים מציאות כזאת, בחברה. ומזה נמשכה השלשלת של צרותיהם של ישראל ופיזורם ותכלית מרוק הגלות עד את קץ. אנחנו עוד נראה איך מתחברים הדברים האלה, עכשיו אתם מתקרבים כבר להבין את המספד בירושלים, שהוא מספד של שני כוחות, אחאב שהוא מזרע יוסף, ויושיה שהוא ממלכות בית דוד, ההספד על שני הצדדים גם יחד, שהפירוד ביניהם גרם למשבר, אבל זה יסביר הרב לאחר מכן, ואנחנו היום כבר לא נספיק את זה, נצטרך להקדיש עוד שיעור אחד להשלמת הדברים האלה, אבל בינתיים למדנו, הערנו קצת את מאמר, את חזון העצים שבספר יחזקאל, ורק נוסיף באמת דבר. אתם רואים חברים יקרים, בלי ענווה אי אפשר לבנות את היחד. העניין הזה של ההכרה של כל אחד את המקום שלו, והיא ההתנסות, הענווה בעומק העניין, זה לא במקרה הזה התבטלות. יש לך את התפקיד המיוחד שלך, יש לך את הכוח המיוחד שלך, אבל תכיר את מקומך. שהוא רוצה, מה?
לא לצאת מהגדר.
לא רק לא לצאת מהגדר, אלא לדעת, להבין מה התפקיד שלך. להפך, תשמח. שמח, שמח שאתה יכול לשאת על כתפיך. שמח בכוחך המעשי שאתה נושא, כמו יששכר וזבולון, כמו אפרים ומנשה. אבל כשיש משבר וכל אחד שואל, מי בראש? ועוד אומרים, אם בן ישי בראש, אני אוסיף עוד מילה אחת. תראו את לשונו של הקדוש ברוך הוא על פי המדרש בתהילים. רצונך, איך כתוב? איך הלשון? רצונך. בין, הנה, איך אומר הביטוי פה, תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו ואמר לו, חזור בך, ואני, ואתה, ובן ישי, נטייל בגן עדן. ירובעם שואל מי בראש, אז כמובן על פי הפשט הכוונה עם המפורש מי בראש, אני או בן ישי. אבל בעומק העניין, מי בראש? הוא גם מדבר על אני. או ירובעם רוצה להיות לפני הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה לא רוצה את רצון השם יתברך, אז אתה רוצה להיות גם לפני הקדוש ברוך הוא. הקנאה שלך בבן ישי, בעומק העניין, היא קנאה בריבונו של עולם. זה אומרים בחסידות, וזה אני מסיים עכשיו. אומרים בחסידות, פשפילי פלואים. כידוע, ביום הרביעי נבראו שני המאורות הגדולים. ואחר כתוב המאור הגדול והמאור הקטן. אומרים חז"ל, רק כיצד? לכתחילה נבראו השמש השמש והירח באותו גודל. שניהם היו המאורות הגדולים. אמרה, ירח כתרגה לבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ועמיתי את עצמך. זאת אומרת שאת לא יכולה, אין שני מלאכים משתמשים, כאן גמרא מסכת חולין. אמר, לכי ועמיתי, את הקטנטונת, אם את רוצה, אם את אומרת שאין שני מלאכים. שואלים בחסידות, אלו באמת הלבנה צדקה. אין שני מלאכים משתמשים אחד, בקטר אחד. דבר אחד לאדור, ולא שני דברים לאדור. אז מה, בגלל שהיא אמרה את האמת, אז היא צריכה להתמעט? זאת הערה נסתרת, אבל לכתחיל הלכי והמאיתי את עצמך. אבל לכי והמאיתי את עצמך, מפוש לכי והמאיתי את עצמך. הלו, אומרים בחסידות כך, הקדוש ברוך הוא אומר ללבנה, תהיה מצד שליחות, תפקידים זה עניין אחר, יש תפקיד גדול, יש תפקיד קטן. אבל כשאת אומרת, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, תסלחי לי גברתי היקרה, ממתי את מלכה? את בסך הכל משרתת. את משרתת והחמה משרתת. שניכם משרתים שלי. אני מצווה על הלבנה ביום, על השמש ביום, על הלבנה... את רוצה להיות מלכה. זאת אומרת, את רוצה גם לקחת כתר עליון. לכי ועמיתי את עצמך. שני משרתים יכולים להשתמש בכתר אחד. ואת ברוש כתר אחד. כל אחד עושה את התפקיד שלו. זה תפקיד כאן וזה. ואת יכולה... חושבת על קריירה, את אומרת, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, לכי ועמיתי את עצמך. מה שהקדוש ברוך הוא אומר ללבנה, זה בעומק העניין, מה שמול, כשאתה אומר מי בראש, אתה שואל אם אני או בן ישי בראש, בעצם אתה שואל אם אתה עומד לפני רצון השם יתברך, אז כאן המשבר. למדך שבלי ענבה אי אפשר לבנות את בית ישראל, בלי ענבה אי אפשר. אבל את ההמשך של דבריו של הרב, דברים העמוקים, ואת התוספת שהבאתי לכם פה, דברים יקרים של רב שלמה אבינר, וברור הדברים עמהם, בעזרת השם, בשיעור הבא.